הפרשיות שהסעירו את כל עם ישראל בכל מקום בעולם לכאורה, זה היה פרשיית העבודה זרה שהתגלתה בנושא הפאות. הרבה מאוד נשים שנודע להם שיש חשש של עבודה זרה בפאה, לא בדיוק הבינו על מה מדובר, לא בדיוק הבינו איך זה מתחבר, איך זה קשור, מה שייך עבודה זרה לפאה. אבל שמעו עבודה זרה, מיד הורידו את זה מהראש, שמו בצד, עד שהתבררו העניינים. מה באמת היה? מה קרה שם? האמת, הפרשייה כבר התחילה הרבה שנים קודם. הרב הגאון רב מוישה שטרנבוך, הוא כבר עורר על זה הרבה שנים קודם, אבל זה היה ממש כמו קול קורא במדבר. הוא נודע לו שישנם מיליונים, מיליוני גויות שמאמינות בפסלים, שמאמינות בסוג של דת שנקראת דת ההינדו, כך מכנים את זה, ויש ממש לא מעט נשים, מדובר על מיליונים של נשים גויות שמאמינות בפסל, בעבודה זרה הזאת, והן מרגישות חובה ומצווה וזכות להקריב לפניו, זאת אומרת לגזוז לפניו את השיער שלהן לפחות פעם אחת בחיים. יש איזה מין, איך אומרים, לצאת ידי חובה לפחות פעם אחת בחיים, ויש כאלה שעושות את זה יותר, וברמת העיקרון לא היה ברור בהתחלה האם מבחינה הלכתית יש לפעולה הזאת דין של תקרובת עבודה זרה. כי זה לא היה ברור, זה לא היה ברור בהתחלה מה הן מתכוונות במעשה הזה. האם באמת הן מתכוונות כמו שמקריבים קורבן, להבדיל, כן, להבדיל אלפי הבדלות? האם יש פה איזה מין סוג של קורבן, או שזה סתם כמו מין גילוי נאמנות, מין דורון, מתנה כזאת שנותנים לפסל? ולכן לא כל כך ייחסו לזה חשיבות, למרות שהרב שטרנבוך צעק וצעק שזה ברור לו שזה תקרובת עבודה זרה, וכפי שידוע לכולם, הדין של תקרובת עבודה זרה זה עוד יותר חמור אפילו מעבודה זרה בעצמה. עבודה זרה בעצמה, הגמרא אומרת ונפסק להלכה, יש לה ביטול, ולעומת זאת תקרובת עבודה זרה אין לה ביטול. זאת אומרת, תקרובת עבודה זרה בעצם היא יותר חמורה אפילו מעבודה זרה בעצמה. אבל צריך לדעת בבירור שבאמת אנחנו מדברים על תקרובת עבודה זרה, וזה היה נושא שהיה כביכול נתון לוויכוח. במשך הזמן התחילו שוב פעם לצוץ השמועות האלה, והיו עוד פעם אנשים שהיו קשורים איכשהו לתעשיית הפאות וליבוא ולכל מיני דברים, שנתקלו ממש ממש בצורה, ממש התנגשו עם הנושא הזה, והם התחילו לשאול רבנים, והם התחילו לשאול האם באמת אנחנו מדברים פה על תקרובת עבודה זרה, שכידוע תקרובת עבודה זרה תופסת דמיה. מה זאת אומרת תופסת דמיה? זאת אומרת שכל הכסף שמרוויחים מזה הוא אסור. ואם נאמר, אם הכסף הזה קניתי מכונית, אז אני צריך פשוט נשרוף את המכונית, כי הכסף הזה תופס בו האיסור, וכל דבר שאני ארכוש ויקנה עם הכסף הזה, אז גם הוא יתפס באותו איסור. לכן החליטו לבדוק את הדברים בצורה יותר עניינית, והחליטו לשלוח לשם על המקדשים איזה אדם שיברר את הדברים בצורה מקצועית. אז בזמנו הרב אלישיב שלח את הרב דונר מלונדון, יש יהודי תלמיד חכם בשם הרב דונר, שהוא נשלח בטיסה ישירה להודו, והוא התבקש לבדוק את העניינים, פשוט לבדוק ולברר ולשאול, לשמוע. הם גילו שבזמן שהאישה מגלחת את השיער, היא ממלמלת משהו, והם הבינו שעל ידי שנפענח מה שהיא ממלמלת, לפי זה אנחנו בעצם נוכל לדעת מה הכוונה שלה, וככה גם לתת הגדרה הלכתית מדויקת לשיער הזה, האם הוא בגדר תקרובת עבודה זרה או לא. מה שהתברר, למרבה הפלא, למרבה הפחד, לא יאומן כי יסופר, אותן נשים אומרות לפסל מין סוג של, אני לא יודע להגיד את זה במדויק, אבל בערך פחות או יותר, הרעיון הוא, כאילו אני יודעת, כך אומרת לי של הפסל, אני יודעת שיש לך חובות כלפי שמיים, כלפי איזשהו כוח עליון, ואני יודעת שאתה בעל חוב גדול מאוד, ואין לך איך לפרוע את החוב הזה, לכן אני נותן, לא אני חס ושלום, לכן היא נותנת לך את השיער שלה, כדי לעזור לך לפרוע את החוב שאתה חייב. זה סוג של אמירה כזאת, שמה שאומר בצורה נחרצת, כשהרב אלישיב שמע את המילים האלה, הוא אמר זה ברור ופשוט, שזה ממש ממש תקרוב את עבודה זרה. אם זה המילים שהן ממלמלות, תוך כדי שהכומר או הגלח מגלח את השיער, אז הדבר ברור ופשוט שיש לזה דין של תקרוב את עבודה זרה. וזה לא היה פשוט בכלל, ככה מספרים שהוא היה צריך פשוט להתחפש בעצמו לכומר, הוא היה צריך לפזר שם גם הרבה שוחד, כדי להיכנס ממש לתוך המקדשים ולשמוע את הדברים בצורה מדויקת, כדי להעביר את האינפורמציה בצורה מדויקת גם לרב אלישיב, גם לרב אוזנר, ויבדל לחיים טובים גם לרב ניסים קרלי. כולם זוכרים אז שהרב אוזנר כתב לבן שלו איזה מכתב, והוא הוסיף את המילים, מילים שרק יהודי כמו הרב אוזנר יכול לכתוב, הוא כתב לו, מי יודע אם גם זה גרם להרבה מקרים גופניים ונפשיים בבתי ישראל. זאת אומרת, הרב אוזנר מיד מיד זקף הרבה מקרים גופניים ונפשיים, לא עלינו השם שומר ישראל, לעובדה שבבתי ישראל מסתובב תקרובת עבודה זרה. זה הרי נורא והיום, כל אחד יחשוב על זה, שבכל, לא בכל, אבל בהרבה מאוד בתים, אבא עושה קידוש בבית מול עבודה זרה. אמא מתפללת כשיש לה עבודה זרה על הראש, היא מדליקה נרות שבת, עבודה זרה על הראש, היא עומדת ביום כיפור ובוכה להשם, עושה וידוי, סלח לנו, כפר לנו, תמחל לנו. היא עושה את זה כשיש לה עבודה זרה על הראש. היא משתחווה בתפילת 18, כשהעבודה זרה משתחווה ביחד איתה. זה פשוט מפחיד. מי שבאמת קצת ינסה לרדת לעומק הדברים, להבין על איזה חומרה מדברים פה, זה באמת מדאיג ומלחיץ מאוד. רק מה? התחילו השאלות אחרי שהתברר למעלה מכל ספק ששיער המגיע מהודו הוא בחזקת תקרובת עבודה זרה. התחילו השאלות והבירורים שאולי זה לא מגיע מהודו. מי אמר שהשיער מגיע מהודו? אולי השיער מגיע מברזיל, מרוסיה, מרחבי אירופה? מי בעצם קובע שהשיער מגיע מהודו? אז בהתחלה הרבה אנשים בעלי היגיון ישר, בעלי שכל נורמלי, אמרו טענה מאוד מאוד פשוטה. הם אמרו, תחשוב, איזה אישה בעולם, תגשו כל אחד תיכול לנסות לגשת לכל אישה פה בארץ ישראל או בכל מקום בעולם, לגשת לנערה ולבקש ממנה אם היא מוכנה לגלח אפס, ממש, קרחת, להוריד את הקוקו מהראש וניתן לה בתמורה לזה 3,000 שקל. קשה לי להאמין שתהיה מישהי שתסכים. תבדקו את זה, תציעו לאישה, אני עושה לך קרחת, קחי 3,000 שקל במזומן. אני לא מאמין שאישה נורמלית תסכים. וגם אם נניח שכן, נגיד שנצליח למצוא כמה עניים מרודים, שאין להם מה לאכול בבית והם צריכים את הכסף. נו, כמה כאלה תמצא? 100, 200, 1,000, 5,000. נו, אבל אנחנו הרי מדברים על ייצור של כמה וכמה מיליוני פאות בשנה. עשרות מיליונים לפי הנתונים המסחריים, אז איפה? מאיפה כל המיליונים האלו? איפה יש מיליוני בנות שמוכנות להוריד את השיער? ואל תשכחו שלא כל פאה עולה 10,000 שקל, יש גם פאות שעולות 5,000 שקל ו-4,000. אז נו, אז אם 3,000 שקל מתוכם הלך רק על רכישת השיער, אז איפה כל האלה? אז ב-1,000 שקל הנותרים צריכים לשלם על כל הבנייה ועל המסחר ועל ההובלה ועל הסירוג ועל העיצוב. תראו, זה באמת לא מסתבר, זה ממש לא נשמע הגיוני, אז השכל הישר קובע שבוודאי שאחוז מוחט של שיער מגיע מהודו, כי שם השיער מגיע בחינם. האנשים שמקריבות את השיער לא מקבלות שום תמורה כספית לתגלחת הזאת, ועד רבה, הכמרים שמסתובבים שם במקדשים, אין להם מה לעשות עם השיער הזה, מלבד להרוויח ממנו הרבה מאוד כסף, שהם מוכרים אותו בשווקי השיער. יש כידוע שווקים גדולים מאוד מאוד של שיער, גם שם וגם בסין, השיער הזה מתפזר לכל העולם, והוא מטייל, הוא מגיע לאירופה, מגיע לברזיל, מגיע לארגנטינה, מגיע להרבה מאוד מקומות בעולם, אבל בסופו של דבר, המקור של השיער מגיע מהודו. טוב, זה סברה הגיוני, אבל יש אנשים שההיגיון לא תמיד מספק אותם, הם רוצים גם הוכחות. עכשיו, למען האמת, אני אומר במאמר המוסגר שצריך להבין, תקרובת עבודה זרה זה איסור כל כך חמור, בפרט כשמדברים על שיער, שזה נחשב לדבר חשוב. למה אני מדגיש שזה נקרא דבר חשוב? כי יש מזה נפקמינה הלכתית לתערובות. אנחנו יודעים למשל בבית שאם נפל קצת חלב לתוך סיר של בשר, אז אם יש 60 כנגד החלב, אז היא מתבטל. כולם יודעים, 60 כנגד איסור, היא מתבטל. אבל כל זה נכון, בדוגמה כמו שהבאנו, בכפית של חלב מול סיר של בשר. אבל אם אנחנו מדברים על שיער, זה לא ככה, בגלל ששיער הוא דבר חשוב. דבר חשוב, הוא לא מתבטל אפילו באלף, הוא לא מתבטל אפילו במיליון ואפילו בעשרה מיליארד. דבר חשוב לא מתבטל. כך שאפילו אם בתוך כל הפאה הזו יש רק שערה אחת של תקרובת עבודה זרה, אז הכל אסור ואין דין של ביטול ברוב. ככה שזה מאוד 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 חשוב להבין שגם אם נניח שתטענו שזה שיער שמגיע מאירופה או מברזיל, עדיין זה לא יפתור את הבעיה, מפני שזה ברור, זה כולם יודעים שהשיער שיוצא מהודו הוא מתפזר בכל העולם, וגם כולם יודעים, זה דבר שכל, תשאלו כל מי שמתעסק עם פאות, שום פאה בעולם לא מיוצרת משיער של אישה אחת. כדי לייצר פאה צריכים לפחות שיער של 3 או 4 נשים, כדי שתצא פאה מושלמת, בפרט בפרט, הפאות הארוכות, שבדרך כלל רוב הפאות הן בהתחלה ארוכות, לפני שמקצרים אותן, והשיער הארוך הזה מגיע מכמה ראשים. ככה שזה בוודאי שיש כאן תערובת, ומספיק שערה אחת שהיא מתקרובת עבודה זרה כדי לאסור את כל הפאה. ובמאמר המוסגר נחזור לענייננו ונשאל אולי השיער מגיע מאירופה. אז אני אספר לכם, היה איזה יהודי שהנושא הזה מאוד מאוד היה אכפת לו, מאוד מאוד בער לו לדעת את הדברים האלו, והוא היה מוכן לפזר המון 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 כספים על המחקר הזה, אז כחלק מהמחקר הוא יצא לכל מיני מדינות בעולם, ועשה שם סדרה של פרסומים, הן בעיתונות, הן במדיה, בתקשורת, בכל האפשרויות שעמדו לרשותו, והוא פשוט פנה לציבור שם, וביקש, אני רוצה לקנות שיער תוצרת מקומית. בוא נניח שעכשיו אני באנגליה, או בברזיל, אז הוא מפרסם, אני מחפש שיער מתוצרת אנגלית, או תוצרת ברזילאית, ואני מעוניין לרכוש בכסף מלא, אבל כמויות, אני צריך כמויות של שיער, מי שתוכל לעזור לי, מי שיוכל לעזור לי להשיג כמויות של שיער, של קוקויים, מה שנקרא, אני מוכן לשלם על זה, תבין את הכלים. ולא תאמינו, הוא פרסם את זה במשך תקופה מאוד ארוכה, היא בזבז הרבה מאוד כספים, והתוצאות היו כמעט אפס. ממש ממש לא היה כמעט ניתן למצוא מישהי שהייתה אומרת שתגיד לו, הנה, אני יכולה לשווק לך, או איזה גוי, או איזה גויה, או לא משנה מה, שיבוא ויגיד, הנה בוא, אני מוכן לספק לך סחורה. אין דבר כזה. אין באנגליה נשים שמוכנות להוריד קוקו בשביל $1,000. אין דברים כאלה. הוא לא האמין, הוא בדק בעוד מדינה, וניסה בעוד מקום. ומה שמתברר, שזה הכל שקר וחזב. אין דבר כזה. אתה יכול להשיג קוקו 2, 10, 20, אבל אנחנו הרי מדברים על אלפים. על 10,000, אין דבר כזה. זה פשוט הוכחה מוחצת, מלבד ההיגיון. יש פה נתון עובדתי שכל אחד יכול לבדוק אותו, דרך אגב. גם אם מישהו כאן מסרב לקבל את הידיעה הזאת, הוא מוזמן לבצע את הבדיקה בעצמו. אבל לבקש תוצרת מקומית. אתה הולך לאנגליה, אתה הולך לצרפת, איפה שתסתובב בעולם, תבקש אני רוצה שיער מתוצרת מקומית. אתה תראה שאף אחד לא יוכל לספק לך סחורה. כי כולם יודעים, שיער, המקום היחיד שאפשר להביא בכמויות זה אך ורק מהודו. רק שם השיער נגזז ללא תמורה, והוא נמכר בעלות יחסית מאוד מאוד זולה, כי הרי מדובר על טונות של שיער, כמעט ברמה היומית אפשר לומר, ומה זה מביא את המסקנה המתבקשת, המאוד מאוד לא נעימה, מאוד מאוד עצומה, שרוב ככל הפאות מקורן מהודו. אני מזכר כעת מעובדה קצת מביכה וגוחחת, אבל עובדה שהיה בבני ברק, בתקופה ההיא שהתפרסם הנושא של עבודה זרה בפאות, אז פרסמו כמה קבוצה של עסקנים, ואמרו שבאולמי גרנד הול, מי שמכיר בסוף רחוב קהנמן בבני ברק, אמרו שישבו שם קבוצת מומחים, ואפשר להביא להם את הפאות, והם יקבעו על כל פאה אם היא מהודו או לא מהודו. היה להם איזה מין ספרי, והיו משפריצים על הפאה, והיו קובעים ואומרים לך, זה מהודו, זה לא מאוד הוא, זה היה נשמע מצחיק, מגוחך, אבל עובדה, עמדו שמה שיירות, שיירות. תראו מה זה, עם ישראל קדושים, עם ישראל בוודאי, בוודאי, בוודאי לא רוצים חלילה להיכנס אפילו לחשש קל של תקרובת עבודה זרה. ואחרי כמה ימים פרסמו שהספרי הזה הוא לא אמין, ויש לבדוק שוב. ואז הם גילו שיש להם, מצאו טיפות, טיפות מסוימות שמשפריצים על הפאה, ושוב הביאו האנשים, ושוב כמה ימים לאחר מכן, פרסמו שהבדיקה הזאת היא לא אמינה, ואי אפשר לסמור על זה. והיה מצב מאוד 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 עגום, מאוד אנשים, איך אומרים, פחדו, איך יכול להיות שהקדוש ברוך הוא גלגל לידינו כזה, כזה מכשול, כזה דבר, איך אומרים, בדבר שרצינו לקיים מצווה, בדבר שחשבנו לקיים בו את רצון השם, דווקא בו נכשלנו. אני אקריא לכם אולי איזה קטע מתוך ספר שנקרא תבורך מנשים בעמוד 124. אני מקרים, המחברת כאן מעתיקה, מתוך ספר שנקרא פסק בית דין רבני ירושלים, תיק ממונות מספר 554. אני אקריא פה איזה קטע מעניין. כתוב כך, נראה שמנהג התספורת כעבודה לפסל מקורה בעילי מואב והוא כמוש. סוג של פסל כנראה. עוד כתוב שם, לפי ההשערה, עבודה זרה עתיקת יומין זו היא מקור הפולחן הקיים כיום בהודו. המאמינים מקדישים את השערות שעל ראשם לעבודה זרה, שלפי אמונתם הוא כביכול לורד. בהגיעם לעיר הנעל, מספרים את שערותיהם בבניין המקרא אליינקטה, בצרמוניה הנקראת טונסורה, ובכך שמקריבים לפניו את גאוותם, נחשב להם הדבר כאילו הקריבו את עצמם. עד פה הציטוט. עכשיו דברים מהרב שטרנבוך, שכותב כך, לאחר שנתברר הדבר מהרבה מקורות מוסמכים, כי לפי האמונה העתיקה שלהם המכונה הינדו, הם עובדי עבודה זרה ממש כימי קדם, ואחת מדרכי פולחנם לאליל, ובהקרבת שערותיהם לאליל בזה שמגלחים שערותיהם, וזה סדר פולחנם, כי אצל ההינדים השיער הוא החלק החשוב והנעלה ביותר של האדם. בפרט אצל הנשים ההינדיות, ששיער ראשן זה לא רק עניין של יופי, אלא זהו כל גאוותן, ולא מגלחות את שערותיהן, אלא בדרך של הקרבה לאליל. ובדרך כלל, כאשר רוצה הינדי לבקש בקשה רצינית מן האליל, הוא נודר שאם תתמלא בקשתו, יבוא לתרפותי, שזה המקום של האלילים האלו, ויקריב שם את שערותו, את שערותיו, ולדבריהם רבבות נושאו ונושאים על ידי פולחן זה. כן? סוג של גילחתי ונושעתי. ומאות מיליונים, כפשוטו ממש, מאות מיליונים מאמינים באמונה תפלה זו. אחר כך ממשיך פה הציטוטים בקבית אייר תפשין סמך ד' בא הגרעד מלונדון והרב דונר שהזכרנו מקודם, והעיד לפני מרן הגריש של ישיב עת שראו עיניו ושמעו אוזניו במקום הנעל בהודו, ולאור זאת פסק מרן הגריש של ישיב כי השיער דינו כדין תקרובת עבודה זרה וחייב בביאור. וכן אמר שיש לסורפן ולקבור אפילו את האפר, אך אפשר גם לזורקן באופן שלא יהיה שייך ששום אדם יוכל להשתמש בהם. וגם הרב שטרנבוך כתב שהשערות אסורים מהתורה, וכן דעת אגרן קרליץ ואגרש ווזנר וכו' וכו'. כמו כן הרבנים המפורסמים של התאחדות הרבנים בארצות הברית וקנדה, ועוד בתי דין רבנים בארץ ישראל, פרסמו במכתבם את הכרעתם ששיער הודו אסור משום תקרובת עבודה זרה. כמו כן, חל איסור להכניס לביתו משום לא תביא תועבה אל ביתך, וכן איסור לא ידבק בידך מאומה מן החרם. עוד ציטוט ברשותכם, בעיר טריפוטי קיים מנזר הכי פופולרי בהודו, ובכל יום מבקרים בו עשרות אלפי איש. בימים העמוסים זה יכול להגיע ל-50,000 איש, והמאמינים מספרים שם את שערותיהם ומקרבים אותו לפני העבודה זרה. ובאותה שעה גם נודרים נדרים, והכמרים שולחים את השערות אל מחוץ להודו. טוב, זה בעיקרון הדברים, כמו שאמרנו, שכבר עוררו אותם לפני הרבה הרבה שנים, אבל כל דבר יש לו את הזמן שלו, ובשנת תפשין סמך דלת היה את ההתעוררות הגדולה, מי שנכח אז במדורות הציבוריות שעשו ברחובה של עיר, זה היה מאוד 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 מרגש לראות אנשים מביאים שתיים, שלוש, ארבע פאות, למרות שזה עלה להם הרבה מאוד כסף, אבל בלי לחשוב פעמיים, זרקו את זה לתוך האש, ועשו בזה באמת, תראו לקדוש ברוך הוא כמה שאוהבים אותו, כמה שאנחנו באמת רוצים לעשות את רצונו, והיה נראה שבאמת עם ישראל עומד להיפרד לנצח מהדבר הזה שנקרא פאה, וכל נשות ישראל יתחילו לחסות את ראשן, בכיסוי מבעד, בצניעות, בלי שום חשש, בלי שום חשש של מכשול. אבל אז התחיל תופעה מאוד מאוד עצובה, וכמו שאמרנו בשיעור, בסוף השיעור הקודם, באמת היה מצב מאוד מאוד מעניין כזה לראות את כל עם ישראל בבני ברק, בירושלים, בכל מקום. לא היה פאות. היה ימים, היה כמה ימים, כמה שבועות של חוסר ידע, חוסר ודאות, ואחר כך כשיצא הפסק כבר היה, אנשים ידעו בבירור שהפאות שהיו עד כיום הן לא ראויות לבוא בקהל, ורוב ככל יראה השם ביארו אותם מביתם. אלא מה? אלא שאז קמו כל מיני גופי כשרות שחשבו שאולי אפשר, אולי אפשר לפקח על הנושא הזה, אולי אפשר באמת להקים פה איזשהו גוף כשרות שיפקח וידאג להביא שיער ללא חשש תקרובת עבודה זרה. אז כפי שכבר ביארנו בתחילת השיעור הקודם, למה זה היה דבר לא מציאותי? כי כמו שאמרנו, אין מציאות להביא כמויות של שיער לספק לציבור כל כך גדול, זה דבר שהוא לא היה בר ביצוע מלכתחילה, אבל בכל זאת היו כמה גופי כשרות שאמרו לבדוק את זה, ובאמת אחד אחרי השני הם ירדו מזה. ממש גופי כשרות מכובדים שאני לא רוצה לנקוט בשמותיהם, אבל מי שקצת מעורב בעניינים יודע למי הכוונה, שניסו ובדקו וראו שזה פשוט בלתי אפשרי. אני לא יכול לשכוח את הבדיחה שהייתה מסתובבת אז, מה שנקרא, שמורו משס קצירו. זאת אומרת, כמו שבמצות, בפסח, כולם מחפשים מצה שמורה, וכולם רוצים שמורה משעת קצירה, אז גם בשיער אנשים אמרו, אנחנו רוצים מכשר שפיקח על השיער הזה משעת קצירה. זאת אומרת, מהרגע שהשיער הזה ירד מהראש, עד שהוא הפך להיות מוצר מוכן, מפקח שהיה איתו צמוד לאורך כל התהליך, דבר שהוא בלתי אפשרי בעליל, אין מבחינה טכנית, לא שייך לפקח על דבר כזה, כמו שאמרנו, זה מיוצר משיער של כמה אנשים, ואתה לעולם לא יכול לדעת מאיפה זה בא ואיך זה בא, כי הרי את השיער קונים בשוק, שוק השיער, ואין לכל קוקו תעודת דעות, כדי לדעת בדיוק את מקורו ואת ארץ מוצאו, וחוץ מזה, כמו שאמרנו, גם מבחינת כמות, אי אפשר לספק כמות. אם באמת היו הולכים לאישה ומציעים לה 15,000 שקל, 20,000 שקל, כדי שהיא תוריד את השיער, ונניח שבשביל סכום כזה אישה כן הייתה מסכימה, אבל כל אחד מבין שאז המחיר של הפאה היה צריך להיות בסביבות ה-20 וכמה אלף שקל, דבר שבוודאי ובוודאי היה מייקר מאוד 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 את העלויות. בכל אופן אנחנו במציאות רואים שזה לא כך, מה שגרם לרוב ככל גופי הכשרות לנטוש את המערכה כבר בהתחלה, למרות שהיה מדובר באפשרויות של רווח אדיר של מיליוני דולרים ממש. זה הרי תחום, זה ענף מאוד 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 רציני, זה ענף שהוא אף פעם לא מאכזב, זאת אומרת זה ענף שהוא כל הזמן גודל ומתחדש, והיה אפשר להרוויח כאן ים של כסף. בכל זאת רוב גופי הכשרות הבינו שהם לא יכולים לעשות את מלאכתם רמייה, וזה פשוט בלתי אפשרי לספק לציבור דבר כזה, ולכן הם ירדו מזה. אבל יש גוף כשרות אחד שבכל זאת החליט שהוא כן יכול, וזה היה תמוה, זה הרבה אנשים הרימו גבה, איך זה יכול להיות? מה גם, נדבר אולי קצת בעדינות, אבל כל אחד יבין למה העומק שמסתתר מתחת, שהיה זה מה, איזה מין דבר קצת מפליא, שאותו גוף כשרות שנתן ונותן לצערנו הרב עד היום את ההכשר, אותו רב הוא בכלל חלק מלכתחילה, הוא חלק על רב ניסים קרליץ ועל הרב אלישי ועל הרב אוזנר, שלושת גדולי הדור. הוא אחז שלמרות כל מה שממלמלים אותם גויים, אותם גויות בשעת התגלחת, עדיין זה לא נקרא תקרובת עבודה זרה. זאת הייתה דעתו, זאת הייתה שיטתו, הוא התווכח וחלק, ובכל זאת, הוא הלך לעשות כשרות. למה? הוא אמר, טוב, סוף סוף גדולי הדור אוחזים שזה כן בעיה של עבודה זרה, אבל אנחנו נקים גוף כשרות. אבל הדבר הזה מאוד מאוד מטמיע, מאוד מאוד גורם להרמת גבה, משום שאיך אפשר לתת לאדם שלא מאמין בדבר, לפקח על עניין שהוא לא מאמין בו. כן, זה כמו לתת לבן אדם לפקח על כשרות של מוצר, שהוא בכלל מאמין שלא צריך כשרות למוצר הזה. אז טוב, בואו נדלג, נעזוב בצד, זו שאלה קשה, זו שאלה כבדת משקל, אבל לא עליה רצינו לדון, ובואו נניח לזה כרגע. אנחנו רוצים לדבר כאן במעמד הזה על עצם הרעיון של גוף כשרות שמתחייב שהוא יכול לספק סחורה בכמויות. מדובר על עשרות, הם לא מאות סלוני פאות, תחת חסותם, שהם מתחייבים שכל הפאות שנמכרות שם זה שיער שלא מגיע מהודו, זה שיער אירופאי, רוסי, ברזילאי, דבר שכפי שאמרנו הוא נבדק מציאותית, הוא פשוט בלתי אפשרי, הוא פשוט דבר שהוא, סליחה, דבר שהוא רחוק מכל ביצוע מציאותי, הם טוענים שהם כן יכולים, נו. ולכן יצאנו לחקור את הנושא, כשאני אומר יצאנו אני לא מתכוון עליי בעצמי, אני מדבר על אנשים שעסקו בזה וחקרו את הנושא בצורה מאוד מאוד מקיפה, כשהשלב המרכזי ביותר היה לגשת לפעניות, בו בזמן שהן מחזיקות סלוני פאות, ולהתקשר אליהם. התרגיל היה מאוד מאוד פשוט, התקשרו לסריה של פעניות, תוך כדי חיקוי של איזשהו עולה חדש מצרפת או מאמריקה, כל מיני מבטאים, וביקשו לרכוש כמות של 300-400 פאות בפעם אחת. כשמדברים על כסף, מסכמים, איפה ניפגש, איך אנחנו מבצעים את ההספקה, ברגע האחרון שואלים את השאלה הכביכול תמימה, שואלים את הפענית אחת אחרי השנייה, את השאלות התמימות, תגידי, מה בקשר לקשרות השיער? האם את יודעת מה בדיוק קורה? כן, בוודאי, יש לנו הכשר, כל הפעניות ענו, יש לנו את ההכשר הידוע והמפורסם, אין מה לדאוג. תגידי, מה בדיוק ההכשר הזה עושה? כמה בדיוק ההכשר הזה מפקח? זה לא יאומן, זה פשוט לא יאומן. אחת אחרי השנייה התפוצצה מצחוק ואמרו, הכל קשקושים, הם אף פעם לא בדקו, אין להם שום מושג, אנחנו משלמים, מקבלים את ההכשר בפקס, ולפעמים אחת לכמה שנים הם באים לפה לבדוק שהכל בסדר כביכול. ישנה פענית אחת שסיפרה לנו שהמשגיח פתח כמה קופסאות משש את השיער ואמר זה בסדר גמור, אין מה לחשוש, אני כבר מרגיש בידיים שזה לא מהודו. נשמע מגוחך, אולי מצחיק, אבל עשינו סריה של טלפונים כאלה. פשוט פתחנו את הספר טלפונים, עברנו פענית אחת אחרי השנייה, כל מי שרק הועילה בטובה לענות, עברה איתנו את ה-10 דקות רבע שעה האלו של החלק המסחרי, ולאחר מכן השאלה התמימה, מה בקשר לכשרות, כולן ללא יוצא מן הכלל, אמרו חד משמעית, הכל קשקושים, לא בדקו, לא ראו, לא שמעו, לא ידעו. טוב, שאלנו לפחות, תגידי, הם מחייבים אותך לקנות מספק מסוים? מה פתאום? תקני מאיפה שאת רוצה. הם מכתיבים לך איזשהו תקנון, איזשהו הגבלות מסוימות? ממש כלום. אולי תגידי לפחות, האם שינית משהו ממה שהיית רגילה לפני ההכשר? לגמרי לא. מאיפה שקניתי עד היום, אני ממשיכה לקנות אותם ספקים, אותו שיער, אותן פאות, כלום לא השתנה. אנחנו, כשזה נודע לנו, הרגשנו שהקרקע נשמטת מתחת רגלינו. אני ברמה האישית חשבתי לעצמי, אם גם הכשרות על הבשר זה באותה רמה, אם גם הכשרות על, 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 על פירות וירקות זה באותה רמה, אז אוי לנו, אוי ואבוי, לאיפה הגענו? פנינו לכמה מוצים שמשתייכים לאותו גוף כשרות, ושניים או שלושה מהם פלטו את המשפט הזה, נו, במילא הרב אוכל שזה בכלל לא עבודה זרה. זאת אומרת, זה אפילו לא עניין של רשלנות, זה פשוט חוסר אמון, זה מין גוף כשרות שלא מאמין בכלל בבעיה, גוף כשרות שנועד כדי ליצור מין סוג של כסות עיניים, כדי שהציבור יהיה רגוע ושלב, יש לכם פאה כשרה. אבל כפי שאמרנו, ואני לא היחיד שאומר את זה, תשאלו הרבה מאוד אנשים, דיינים, מוצים, אני זוכר, אני בעצמי נכנסתי, אחד מגבלי המוצים בבני ברק, ממש מהמבוגרים, מהמבוגרים מאוד אפילו, של המוצים בבני ברק, לפני זמן, לא לפני הרבה זמן, אמרתי לו שבאתי לדבר, עצמי שהוא התערב כמה שאלות בנושא של העבודה זרה, אז הוא צחק, הוא אמר לי, נו באמת, זה הכל שטויות. לא הבנתי, אמרתי לו, מה פירוש הכל שטויות? מה, אין כזאת בעיה? הוא אומר לי, בוודאי שיש. הוא אומר לי, התכוונתי שההכשר זה הכל שטויות. הוא אומר לי, זה לא יכול להיות, הם לא מפקחים, הם לא יכולים לפקח, אין מציאות בעולם לפקח על הדבר הזה. הוא אומר לי, ואפילו אם היה להם מסמכים, קל מאוד 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 לזייף את המסמכים. הוא אומר לי, אני לא מאמין בכל הדבר הזה. זה ברור שעם ישראל נכשל באיסור הנורא, החמור, האיסור הכל כך מפחיד הזה שאבותינו ואמותינו היו מוכנים לקפוץ לאש כדי לא להיכשל באיסור עבודה זרה, ופה זה ממש בתוכנו, ממש בהרבה מאוד בתי ישראל מסתובב לו העבודה זרה הזאת, אחרי שסוף סוף נפרדנו מזה, סוף סוף הצלחנו לבאר את האליל הזה מהמחנה, שוב הוא חזר, אלא שהפעם עם פלומבה של מערכת כשרות, והדבר הזה מקיף את עם ישראל גם בארץ וגם בחוץ לארץ, בכל מקום בעולם. פשוט נורא והיום לחשוב על זה. כמה פעמים נשים אומרות, אני לא מרגישה שום חיבור לקדוש ברוך הוא, אני עומדת להתפלל, אני בכלל לא מרגישה את השם, אני לא מרגישה קשר, אני מרגישה מין יובש, מין קרירות. נו, בוודאי שתרגישי כך. רובץ לו עבודה זרה על הראש, תקרוב את עבודה זרה, בוודאי שלא תרגישי שום דבר. זה הרי ממש טומאה נוראית. זאת הרי טומאה רצוצה, טומאה שאי אפשר להגדיר אותה בכלל. זאת טומאה יותר חמורה מעבודה זרה בעצמה. תבינו שאם אתם רואים איזה כומר נוצרי הולך ברחוב, ויש לו על החזה שתי בערב, קשה לי לומר, תבינו שמדובר על משהו בהרבה פחות חמור. הוא מחזיק על הצוואר שתי בערב, זה עבודה זרה בעצמה, זה לא תקרובת. אנחנו מדברים על תקרובת, זאת אומרת על קורבן שהקריבו לעבודה זרה. זה אמור להעביר צמרמורת בלב כל יהודי שיש לו לב מבשר, לב מרגיש. אנחנו מדברים על האיסור הנורא היום הזה של תקרובת עבודה זרה. הייתה גם בעיה נוספת שעוררו בזמנו, לא רוצה לעשות מזה עסק, כי פה כבר מדובר באחוזים הרבה יותר קטנים, אבל אם כבר דיברנו אז נכניס את זה, האיסור הידוע שכתוב בשולחן ערוך ביורה דעה, בסימן שמ"ט, ששיער של מת אסור בהנאה מן התורה, וזה גם כן תופעה מאוד מאוד מצויה, שוב באחוזים קטנים, אבל כשמדברים על מדינה כמו הודו, שמכילה קרוב למיליארד בני אדם, אז תחשבו שבנות צעירות, נערות, שמתו מכל סיבה שהיא, אז לפני ששורפים את גופתם, או קוברים, תלוי בכל מקום, מגלחים את השיער, וגם הוא מצטרף אחר כבוד לשוק השיער. אז זה שיער של מתים. שיער של מתים, גם הוא אסור בהנאה מן התורה, ומי יודע כמה נשים מסתובבות בינינו, בעזרת נשים בבית הכנסת, או בכל מקום, או בסמינר, או בבית יעקב, או בכל מקום, כשיש להם על הראש שיער של איזה הודית או איזה סינית מתה, שגלחו לה את השיער אחרי שהיא כבר הייתה שוכבת על הארץ ללא רוח חיים, והשיער שלה הפך להיות כתר של כבוד לבת ישראל כשרה, שרצתה לקיים בזה את מצוות כיסוי הראש. נשמע קצת עצוב, קצת מגוחך, אבל זאת מציאות קיימת. מדובר תבינו, במדינה כמו הודו, מדובר ברבבות של מתות כאלה, שהשיער שלהם הצטרף חגיגית לשוק השיער. על זה בינתיים לא שמענו שהקימו גוף כשרות, שיפקח שלא מדובר על שיער מתים, אבל גם זו בעיה. הייתי רוצה רק לסיים את הנושא, לפחות בחלק הזה, בפן הזה, של עניין הכשרות שדיברנו עליו, שבאמת זה קל מאוד להגיד, מה אכפת לי, יש גוף כשרות, אז שיהיה, מה זה משנה לי, כן כשר, לא כשר, אבל אנחנו הרי מדברים כבני תורה, אנחנו מדברים כאנשים יראי שמיים, אנשים שבאמת רוצים לעשות רצון השם, וכשאנחנו מדברים על כשרות, שכל אחד שיש לו מוח בקודקודו, כל אחד שמנתח את הדברים בצורה עניינית, פשוטה, מבין שהדברים לא יכולים להיות. הדברים פשוט לא הגיוניים. הם לא מתקבלים על הדעת בשום קנה מידה, בשום צורה. בפרט לאור העובדה שבאירופה אין כמעט מציאות להשיג שיער, בוודאי לא בכמויות כמו שדיברנו. זה אמור להלחיץ כל אחד. מדובר פה על שאלות של דאורייתא. מדובר פה על שאלות של עבודה זרה בבית. אבל הייתי רוצה להוסיף עוד איזה פרט ש... מלבד הפן ההלכתי הצרוף, יש פה גם עניין שפעם שאלו את רב חיים קניבסקי על בגד שלבשה אותו אישה חילונית, אישה רחוקה מדת, רחוקה מיהדות, ונניח שיש לה איזה בגד שאין איתו בעיות של צניעות, והיא נגיד רוצה עכשיו לתת את זה מתנה לאחותה שחזרה בתשובה, או לאיזה שכנה חרדית, ובוא נניח שמדובר באופן שאין בו שאלה של צניעות. האם מותר להשתמש בבגד הזה? אז רב חיים אמר חס ושלום, אמר בגד שלבשה אותו אישה שאינה שומרת תורה ומצוות, זה בגד שיכול לגרום להשפעה שלילית מאוד על מי שתלבש אותה. את אותו, מי שתלבש את הבגד הזה, והאמת היא שכבר זה כתוב בחתם סופר, שבגד של אדם רשע, אם ילבש אותו אדם צדיק, הוא יכול להידבק ברשע של אותו אדם רשע, מפני שזה משפיע שלילית על נפשו של הלובש. אז שאלו את רב חיים, אז מה נעשה עם הפאות? הרי הפאות נגזזו מראשן של נשים גויות, שהן לא חשודות על צניעות, הן לא חשודות על כשרות, הן לא חשודות על טהרה, הן נמצאות בשפל השפלים מכל בחינה מוסרית וערכית, ואין צורך להאריך, כל אחד מבין. מה נאמר? לקחת שיער של נשים כאלה ולחסות איתו את הראש, בוודאי ובוודאי שזה עלול לגרום להשפעה שלילית נוראה. מה רב חיים ענה? רב חיים ענה? נו, בוודאי, בוודאי. זה הרבה יותר גרוע מחולצה. זה הרי לא בגד שלבשה אותו אישה שלילית. זה חלק מהגוף שלה. זה בוודאי, בוודאי שהדבר אסור באיסור. זאת אומרת, זה בוודאי עלול להשפיע השפעות קשות ונוראיות על הלובשת. אז כל אחד באמת, כל אחד או כל אחד צריך לעשות את החשבון הזה. אני שמה על הראש שיער שמקורו בתומעה, שהורתו ולידתו בתומעה. איך אני יכולה לצפות שכיסוי ראש כזה יביא לי איזה קרבת אלוקים, איזה מחשבות של קדושה, איזה רגשות נעלות? נו, זה הרי ההפך הגמור. ועוד דבר שצריכים לחשוב עליו, להתבונן בו, שהרי מכל מלמדה השכלתי, אם באמת גויה מוכנה לוותר על כל היופי שלה, אם היא באמת מוכנה לוותר על כל ההדר והגאווה שלה בשביל הפסל, אז בוודאי שבנות ישראל, מן הראוי בוודאי שתיקחנה מוסר מבנות הנוכריות, מבנות הנוכרים, שבשביל הקדוש ברוך הוא, בשביל כבוד שמיים, בוודאי ובוודאי ששווה להם לוותר על כל היופי והנוי הזה שהשיער נותן, אבל אולי לזה נאריך בעזרת השם בשיעור הבא. ובינתיים, חזקו ואימצו, ואשרי מי שתבער את העבודה זרה מביתה, זה כמו שהרב שטרנבוך אמר, לא תסמוך על כל מיני הכשרים שאינם שווים מאומה, שבוודאי ובוודאי הם לא אמת, הם לא מפקחים, גם אם הם יספרו שהם יודעים ויכולים, הרי זה בוודאי שלא, כמו שהרב שטרנבוך אומר, בדקתי וחקרתי, והכל שקר וכזב, וכל בת ישראל שיש לה יראת שמיים, לא תסמוך כלל וכלל על כל ההכשרים האלו, ובעזרת השם בשיעור הבא נדבר על הנושא של הפאות הסינתטיות, ואולי נדבר גם על עוד נושאים שקשורים לתחום הפאות. בינתיים חזקו ואימצו, והשם יעזור לכולנו לעשות את רצונו בלבב שלם.